שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על ההרגשה של לבד, על ההרגשה של ביחד, כל מיני תופעות כאלה שמתחילות היום להיכנס אל החיים שלנו, ואנחנו מתחילים לשים לב אליהם, בדידות וכל מיני כאלה דברים. ננסה להבין מאיפה זה בא, לאן זה אמור לקדם אותנו בדרך לחיים חדשים. יעל, בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
אז אנחנו יודעים מצד אחד שהבן אדם הוא יצור חברתי, הוא מושפע מאוד מהסביבה שבתוכה הוא נמצא. אנחנו יודעים שהורים בוחרים בית ספר טוב לילדים, סביבה טובה לגידול הילדים, אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה. מצד שני, אנחנו כן יודעים שיש תהליכים שאנחנו רוצים לעשות אותם לבד, ושהבן אדם חייב זמן לעצמו, קצת לחשוב, קצת לעשות איזשהו חשבון נפש קטן, קצת להבין מי הוא, מה הוא, מה קורה מחוץ לו, מה קורה בתוכו. זאת אומרת, יש לנו כאן שני כוחות שפועלים. אחד, זה בעצם הכוח הזה שרוצה כל הזמן, או מושפע מאוד מאוד מהסביבה שלו, וגם יש לו, רוצה להיות ביחד. בתקופה האחרונה אנחנו גם מודעים לזה שביחד זה סוג של כוח. ומצד שני, יש איזשהו רצון מאוד גדול באמת להיות, לקחת זמן לעצמנו. והשאלה היא, איך ניתן למצוא את האיזון בין שני החלקים האלה? זאת אומרת, מתי באמת להיות לבד, ומתי להיות ביחד? עם השאלה הזאת אני רוצה לפתוח.
את עושה ממני פסיכולוג?
לא. אני עושה ממך מומחה לדברים שאנחנו לא יודעים, שמעבר לדברים שאנחנו באמת מכירים כולנו.
קודם כל, אני חושב שזה אישי מאוד. זה בהתאם לטבע של אדם, כל אחד ואחד. ובדברים האלה אסור שיהיה כפייה. אלה אנחנו צריכים לראות, לתת לקבוצת ילדים או אנשים מבוגרים, זה לא חשוב, או אפילו זקנים, זה לא, זה כל גיל וגיל, וגם לגברים וגם לנשים, וכדי לעשות את זה לא בחברה מעורבת, כי בחברה מעורבת יש שם עוד כל מיני חשבונות בתת הכרה בין המינים, שזה לא יעזור לנו, רק יבלבל אותנו ויתן שגיאות ותופעות שאנחנו לא נודע לנתח אותם. אלה אנחנו צריכים כן לראות, לתת לקבוצת האנשים שיטה איך מתחברים מעל האגו שלהם, באיזו צורה הם יכולים להתחבר, מהם חוקי החברה שהיא יכולה להיות כחברה כאחת בעצם. ואחרי שאנחנו עושים איתם תרגילים האלו, שכל אחד מבטל את עצמו כלפי האחרים, שכל אחד רואה את עצמו יותר גבוה מאחרים, יותר גדול, שכל אחד רואה את האחרים ואת עצמו שווים ממש זה לזה, שכולנו יחד מתחילים בתרגילים לתאר את החיבור ביניהם כפסגת ההתפתחות שלהם הרצויה כביכול, ואת כמה שכל אחד מבטל את עצמו כלפי ההתפתחות הזאת, ומה הם יכולים להסיק על ידי זה שהם מתחברים עד כדי כך להיות כאיש אחד ממש במוח, ברגש, בביטול הדדי של כולם לכולם, עד כמה שזה אפשרי בכלל, ועוד ועוד. אם אנחנו מלמדים אותם בצורה כזאת, אז אנחנו רואים את האנשים שהם כולם שונים. וזה נכון שמצד הטבע כולם כך. ואנחנו לא הולכים לחבר קבוצות, נגיד שיש לנו 1,000 אנשים, ואנחנו מחברים קבוצה מ-10. אז אנחנו לא מחברים קבוצה שהם אלו הזריזים, ואלו קצת יותר ככה מתונים, ואלו ממש קצת עצלנים, ואלו עוד פחות מזה, כן? כאילו רשאים, כן? ליצנים וכן הלאה. זאת אומרת, אלה אנחנו נותנים להם כל פעם להתערבב. לא נותנים להם אפשרות להרגיל את עצמם לאיזשהו קשר. אלה שכל אחד ואחד ימצא עם מי הוא חושב שיהיה. ואז אנחנו נראה ש רצוי שהם לא יהיו דומים באף עיגול כזה, באף עשירייה. וכך הם השלימו זה את זה בכל מיני צורות. וכמו שאנחנו מצד הטבע כולם שונים, אז אנחנו כאן צריכים גם כן בעצם לראות בני אדם איך שהם מתקשרים זה לזה. למה? אם היינו מתקשרים פעם בצורה ליניארית, לפי הטבע שלנו הפנימי, אז כל אחד היה רואה מי שיותר קרוב אליו, מתאים לו, דומה לו, שמבינים יותר את השפות, ככה, ביניהם, כן? שפת הגוף, שפה הפנימי, רגשית וכן הלאה. מה שאם כן, אם אנחנו רוצים לבנות חברות הקטנות ששם על כל פשעים תכסה האהבה, אז החיבור ביניהם הוא צריך להיות ממש להפך. עד כמה שיש בהם שוני, והם משתדלים להתחבר מעל השוני הזה, אפילו שההשתדלות הזאת לא מביאה כביכול לתוצאה טובה, זאת אומרת לחברה, אחידה וכן הלאה, זה לא חשוב. השתדלות ביניהם להגיע לשוני, למרות האי שוויון, אי התאמה ביניהם, הוא ייתן להם יכולת להתעלות מעל הטבע הגשמי, ולהתחיל להרגיש מה קורה כאן בקומה השנייה שאנחנו מתקשרים בהתחברות למעלה מהטבע שלנו, מההרגלים, מהתכונות הפנימיות שלנו. והם יכולים כאן להשיג ממש מערכת הפנימית של הטבע, שכולנו אמנם ששונים, ואפילו מנוגדים, ואין אף אחד דומה לשני, אבל דווקא מפני שאנחנו רוצים שאנחנו כאלו, וכל אחד ודאי שחייב להישאר במה שהוא, כן? לא להתכופף לחברה, אבל גם כן לא לשלוט על החברה, אלא החיבור נכון למצוא בינינו, שכל אחד משלים את האחרים ללא דיכוי, גם כלפיו שחברה לא יעשה, וגם הוא כלפי החברה. ואז כשאנחנו מגיעים לכזאת אינטגרליות, עדינה, אז אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו באמת מגיעים לחברה אחת, למשפחה. וכך הם צריכים ללמוד את החיבור. ולא רק הם, אלה כל העשיריות, ואחר כך יחס, כשמגיעים למצב שכל העשירייה כזאת, היא מרגישה את עצמה כיחידה אחת, אז כל היחידות האלה, שכל אחד הוא כמו כאחד, מתקשרות ביניהם, 10 עשיריות מתקשרות לעשירייה אחת, ששם זה כל יחידה, זה שווה 10. וכן הלאה וככה זה, עד שכל האנושות מגיעה לזה שהם כולנו כאחד.
אז אתה סיפרת לנו עכשיו בעצם איך יוצרים את הביחד הנכון.
כן.
זאת אומרת, איך ליצור את המקום שבו בעצם אנחנו כקבוצה מתחברים בצורה נכונה, שזה קצת אפילו נוגד את לפעמים את האינסטינקט הטבעי שלנו של ללכת למי שדומה לנו, אלא להפך. אתה אומר דווקא ליצור,
ההפך דווקא.
דווקא ליצור חיבור בין אנשים, בין אנשים שונים.
זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים להיות כמו במשחקי מזל. כאילו לתת מקום לגורל. שגורל זה כוח העליון, שמצד הטבע סידר אותנו כך. מאיפה ידענו לפני 20 שנה שאני ואת ואורן שייכים לאיזה קבוצה שעכשיו מצטלמת בטלוויזיה, ויש לה איזה משהו מיוחד מיוחד שמייחד אותנו, כן? לא ידענו לשום דבר, זאת אומרת, ההתחברות לקבוצה לתת לכוח עליון.
ואם אני רוצה...
להזדמנות, מה שנקרא, או...
אם אני רוצה להוריד את זה שנייה לחיים, לחיים, לחיים עצמם.
כן.
אנחנו כמו מבינים היום, יש איזו הכרה מאוד גדולה, שקבוצה היא סוג של כוח. כוח שיכול...
זה לא אותה קבוצה. כי קבוצה שאת מדברת, זה שכולנו מחוברים יחד, למערכת אחת, למטרה אחת, וכל אחד מבטל את עצמו למען הקבוצה, שזה כמו קומנדו בצבא.
אני רוצה להתחיל יותר מלמטה. אתה מדבר איתי כבר על איזושהי קומה מאוד מאוד גבוהה, ואני רוצה לחבר
לא,
את זה.
לא, אני לא מדבר על קומה דרגה יותר גבוהה, אני מדבר על שיטה שונה לגמרי ממה שאת מדברת. זאת שיטה אחרת ממה שסתם לחבר חיילים לפלוגה.
אם אני רוצה את השיטה הזאת לנסות וליישם בחיים הפשוטים של כל אחד ואחד מאיתנו, למשל, איך לחנך את הילדים שלי, או איך כן לקדם משהו לכיוון הזה. מה אני כן יכולה לעשות היום, או איזה הנחיות אתה כן יכול לתת לנו היום, לאנשים שכן רוצים להתחיל ולהתחבר בכיוון הזה. הם לא רוצים כרגע לבוא לשום מסגרת לימודית מיוחדת, אבל הם כן רוצים לעשות כמה צעדים, גם בחינוך של הילדים שלהם וגם בחינוך של עצמם, לכיוון של המקום הזה. מה הם יכולים לעשות כדי באמת לבנות את אותם יסודות בסיסיים של אכפתיות, של ערבות הדדית, של משהו שהוא באמת יותר...
לא, כאן אנחנו צריכים לחשוב איך לבנות מערכת חינוכית חדשה, שזה לא כמו באיזה מחנה של הילדים או מחנה צבא, או עוד כל מיני כאלה ארגונים, אלה אנחנו צריכים ללמד אותם איך להיות מחוברים למעלה מהפירוט. זה גישה אחרת לגמרי, שהם צריכים לדעת בשביל מה הם עושים, למה הם עושים, מה הטבע של כל אחד, באיזה צורה הם מתחברים, ושהם העיקר שמשיגים, הם משיגים כוח השפעה הדדית. ולא כוח על ידי זה שהם יכולים שם להצליח נגד מישהו. זה לא כוח האגואיסטי שמשיגים, משיגים דווקא כוח האלטרואיסטי. גישה שונה, מטרה שונה, הכל שונה.
אני רוצה לחזור לשאלה שאיתה פתחתי. מה יותר טוב לדעתך, להיות ביחד או להיות לבד?
אם זה ביחד זה להיות במושב ליצים או פושים, אז ודאי שיותר טוב להיות לבד. מה, זה לא ברור?
מה זה מושב לצי מבחינתך או מושב פושעים?
אני לא יודע, הולכים לאיזושהי חברה, מיישנים סמים, או עושים איזה מצבים לא יפים שם בין אנשים, או הולכים לגנוב, או הולכים להרביץ מישהו, או מה, חסר לאדם כל מיני נטיות רעות?
אז זה תלוי בחברה, אתה אומר. אם החברה טובה, אז עדיף להיות בתוך חברה, ואם החברה לא טובה, אז עדיף לבן אדם להיות
לבד.
לבד עם עצמו. יש כל מיני מחקרים באמת שמדברים על דווקא היתרונות של להיות, של להיות לבד.
כי אנחנו לא יכולים לספק לאדם חברה יפה. אז בוודאי שיותר טוב לא להיות לבד. שהילד שלי בבית, אז לפחות בבית. נו. No.
אבל מדברים מעבר לזה, מדברים על זה כאיזשהו שלב התפתחותי דווקא חשוב בתהליך ההתפתחותי של האדם.
שהוא בודד?
קודם כל יש פסיכולוג ילדים שנקרא ויניקוט שמדבר על זה, שבעצם זה בעל ערך מאוד מאוד חשוב. תחושת הלבדות הזאת היא בעצם מפרידה בין התינוק לבין ההורים שלו. זאת אומרת היא... יוצרת בכלל את התחושה הזאת שאני יחידה נפרדת בעולם הזה, ותפקיד מאוד מאוד חשוב בשלב ההתפתחותי. נכון, נכון.
בהתפתחות האדם. זה כך היה בכל הזמנים, גם לפני 1,000 ו-2,000 שנה.
נכון. יתרונות אחרים, למשל, שמייחסים ללהיות לבד, זה אומרים באמת ש... זה מגלה ומפתח תהליכים מחשבתיים, רגשיים, אפילו חברתיים, הכרחי להתבגרות הנפשית התקינה, מוביל להישגים גדולים יותר, ליצירתיות גבוהה יותר, לפיתוח כישורים ותחושות חיוביות. מצאו מבחינה מחקרית קשר בין היצירתיות של הבן אדם לבין הלבדיות שלו. זאת אומרת
זה הכל נכון, זה אפילו... היה כך נכון בכל הזמנים. על זה אין ויכוח. שאדם צריך להיות לבד, גם כן לחשוב, לטייל לבד, לראות לבד, לנסות לבד, הוא צריך לקרוא ספרים, הוא צריך להתקלל עם החומר ולאבד אותו בפנים. על זה אין ויכוח, אנחנו מדברים רק, לא על זה, אנחנו מדברים באיזה צורה הוא מתקשר לחברה. זה יותר קריטי.
ולפני שאנחנו מתקשרים לחברה, עד כמה באמת חשובה המיומנות הזאת של לשבת ולהיות לבד? היום כבר המיומנות הזאת גם כן הולכת ונעלמת. אם פעם אני הייתי נוסעת...
בשביל מה הוא צריך את זה? כי פעם הוא היה צריך כדי לפתח את עצמו, כדי לדעת איך להתקשר לחברה, לממש שם את עצמו. אבל מרגע שאנחנו באנו למצב של חברה גלובלית, אז... מפני שהוא לא יכול להתקשר לחברה, הוא בורח לבדידות. אז בדידות הזאת היא שלילית. זה לא שאני פעם הייתי, נו כמו שאני נגיד הייתי בילדותי, אז אני באתי ולקחתי ככה שורת ספרים מספריות וקראתי אותם, החזרתי לקחתי עוד, אותו דבר עם כל מיני דברים. העיקר זה היה דרך הקריאה, כן, באותם הזמנים. אני מדבר על שנות 50 ו-60 של מאה שעברה. אז ככה זה היה. אבל אחר כך בחברה, אז היום זה גישה אחרת. אני לא מדבר שהיום הם לא קוראים ספרים מהפרינט, אלה קוראים אותם אם צריך אז דרך האינטרנט. זה לא עניין. העניין הוא שהטבע דורש מאיתנו, קודם לא היה דורש. השתתפות אחרת. קודם אני הייתי צריך חברה, כשהייתי כילד משחק עם האחרים, אז אני הייתי מוצא בי דחף לשחק איתם יחד בכל מיני משחקים, בכל מיני דברים. וכשהייתי יותר בוגר, אז גם כן חברה שכבר בחורים כמוני, והלכנו יחד לכל מיני מקומות, לספורט, לטיול, ככה, באוניברסיטה, גם כן איכשהו. היום יש דרישה אחרת לדור החדש הזה. דרישה שהם יצטרכו להתקשר ביניהם בשמירת אינדיבידואליות שלהם, ובהתקשרות ביניהם נגד האגו שלהם. היום האגו שלהם דוחה אותם מלהתקשר זה עם זה. אנשים לא רוצים לצאת מהבית, הם לא רוצים להיות מקושרים זה עם זה, והטבע לוחץ ודורש כן להתקשר. אז מה הם עושים? הם נמצאים בפיצול. וכאן באה השיטה שאני בעצם מציג אותה, שלמרות שהטבע דורש חיבור, והם נמצאים בריחוק, יש שיטה איך לאזן את שני הגישות האלה, שניהם באות מהטבע, שזה אדם נשאר בפנים כמו שהוא, ומתפתח כמו שאת אומרת. אף אחד לא אומר שלא יכול להיות גם מוזיקאי וגם סופר, וגם זה לא חשוב מה, בבקשה. כן, וכדורגלן, ומה שכן. אלה, הטבע מחייב אותנו כולנו להיות תחת הספירה הזאת, תחת הכוח הזה אחד, מקושרים, ואנחנו צריכים ללמוד איך לעשות זאת. בשמירה האינדיבידואליות שלנו. זה לא כמו שהיה פעם, וזה משהו חדש לגמרי.
אתה אוהב להיות לבד?
כן.
או שאתה מעדיף להיות ביחד עם עוד אנשים?
לא. אני אוהב להיות לבד, אבל ישנה המטרה שהיא חשובה למאוד, שבגללה אני יוצא מהחדר שלי והולך להתקשר עם כל הבני אדם.
מה אתה מוצא בלבד?
אתה רואה מה שקורה? במשך שנה אני עובר סביב כדור הארץ.
מה אתה מוצא בלבד, שאמרת שאתה מעדיף להיות לבד? מה אתה מוצא בלבד? מה נותן לך הלבדיות?
לבד שאני יכול להתפתח. שאני יכול להתפתח בצורה אישית. בצורה אישית.
למה זה מצריך ממך להיות לבד?
ספרים, כתבים, כל מיני דברים, זה אני מתפתח.
למה התפתחות אישית היא דורשת שתהיה לבד?
כי זה אני סופג את המקורות, חומר, כל מיני תופעות בצורה אישית שאף אחד לא מפריע לי, זה אני.
אוקיי. ואז אתה מתפתח באופן אישי?
כן.
אוקיי, ואמרת לי, למרות שאתה אוהב להיות לבד, בכל
זאת... חייב לצאת החוצה.
להתקשרויות עם אנשים אחרים?
להתקשרויות עם אנשים אחרים.
למה? אמרת לי, יש איזו מטרה שמחייבת אותך.
כן, עד כמה שאני נותן להם, מוסיף להם, עוזר להם, לא שאני מיוחד, אלא אני מדבר על כל אחד ואחד.
כן, כל אדם, ברור.
כן. עד כמה שאני נותן להם, אז אני בצורה כזאת יכול גם כן לספוג מהם. זה נקרא, מכל תלמידי השכלתי. למה תלמידי? כי בזה שאני רוצה להעביר להם מעצמי כל ההשתתפות שלי, הטובה, הידידותית אליהם, במידה הזאת אני יכול לקבל מהם דווקא באותה הגישה שאני רוצה לתת להם כל טוב ממני. אני באותה הגישה החמה שאני מוציא, אני מקבל מהם בחזרה את ההתרשמות מהם. זה נקרא מכל תלמידה השכלתי. ואז הם מלמדים אותי, מזכירים אותי. ואז יוצא שאנחנו כאן מתחילים להיות בקומוניקציה הדדית, התקשרות הדדית, אני להם, מכל תלמידי, והשכלתי, ואני לומד, ואני תלמיד. ובצורה כזאת אנחנו מתקשרים. זה יכול להיות לא בחוכמה באיזשהו, זה ביחס בכל דבר ודבר.
זאת אומרת, יש שתי שכבות בחיי האדם. יש שכבה שהיא אישית שלו, שבה הוא צריך לפתח את עצמו כאדם, וזה מצריך ממנו דווקא להיות לבד. אבל כדי למקסם את היכולות שלו, הוא חייב גם להיכנס לאינטראקציה עם אנשים אחרים. ואז הוא מוסר להם כל טוב מעצמו, וסופג מהם כל טוב מהם, ואז הוא מאשיר את עצמו. חוזר לפינה שלו, ממשיך להתפתח לבד, אישית, יש משהו, מוסר כל טוב, מקבל כל טוב. זאת אומרת, החיים בנויים לא במקרה משני סוגי המציאות הזאת, שאני גם לבד וגם ביחד.
הגיע הזמן שאנחנו צריכים להתקשר בצורה כזאת. זה נקרא ימות המשיח, דור האחרון, שאנחנו צריכים להתקשרות כזאת.
מה האיזון הנכון בין שני המישורים האלה, הלבד והאינטראקציה? מה האיזון הנכון?
האיזון הנכון זה כל אחד ואחד צריך להרגיש את זה בצורה אישית.
אמרת את זה גם בתהילת הדיון שלנו, אני זוכר את זה, אבל בכל זאת, תן לי איזושהי נוסחה שהיא מתאימה לכל אדם עם הנטיות הפרטיות שלו. מה האיזון הנכון? אני לא שואל מה לעשות עכשיו, או מה לעשות בעוד שעה, או מה לעשות מהר. איך אדם, כלפי איזה סרגל אחד, כל אדם כמו שהוא ימדוד את עצמו, אבל הסרגל, האם יש איזשהו סרגל כזה אחד שהוא מתאים לכולם, איזשהו עיקרון על? לא?
זה נקרא נשמת אדם תלמדנו. שהוא ירגיש שהוא צריך לצאת, ולפרסם, ולהשפיע, וגם לקבל מאחרים. הוא ירגיש שהוא צריך לחיבור החדש.
עוד שאלה. אנחנו מתקדמים למצב, עכשיו דיברנו על הפרט ועל היחס שלו לעצמו ולאינטראקציות שלו, בוא נדבר במבט קצת יותר רחב. החברה האנושית בכלל, אנחנו נמצאים במאה ה-21, היא הולכת למקום שבו מה הולך להתעצם, הלבד או הביחד?
ביחד.
הביחד?
לא, יחד, זה וזה.
שניהם ביחד?
כן.
ומה תהיה הנוסחת האיזון הנכון, הכלל חברתית, בין הביחד לבין הלבד?
על כל האינדיבידואליות, יחסה יחד.
אז ביום
זה
יום...
גם זה.
הבנתי, אז ביום יום האדם... הוא יהיה יותר מוכוון מה? יותר מוכוון לביחד או יותר מוכוון ללבד? בהתנהלות שלו היומיומית, איך אדם יחיה? ביחס להיום בעוד 10 שנים, איך אנשים יחיו? אם תסתכל עליהם בעוד 10 שנים, תאמר עליהם, הם אנשים שהם יותר אנשי לבד, או הם אנשים שהם יותר אנשי ביחד? מה הם יהיו בעוד 10 שנים?
זה יהיה בהרמוניה. גם זה וגם זה עם זה. לבד ליחד ויחד ללבד. ככה זה, בהרמוניה.
מה זאת ההרמוניה הזאת?
שלא יהיה התנגשות בין זה לזה. אלא הדדיות, תמיכה.
תדבר על זה קצת, מה זאת אומרת שלא תהיה התנגשות?
מה הסכנה בעצם?
כן, מה זה ההתנגשות שהיא לא תהיה?
מילה בכלל לא...
לא, שאתה אומר לא תהיה התנגשות, אלא השלמה בין שתי המגמות, בין הביחד ללבד. איזה התנגשות? אמרת, תהיה הרמוניה והשלמה בין שתי המגמות, בין הלבד לבין הביחד, לא תהיה התנגשות ביניהם, אלא הרמוניה והשלמה.
כמו שעכשיו אנחנו רואים שיש התנגשות. אני לא רוצה לצאת לכל מיני חיבורים, וחיבורים שמגיעים עליי, אני לא רוצה לקבל אותם. יש שם התנגשות בין יחד ולבד. וכאן אנחנו נלמד שנגיע למצב שזה יהיה מאוד קריטי, ואני מקווה שזה יהיה מהר, ואז האנושות תתחיל לחפש מה אנחנו עושים עם עצמנו. כן? מה אנחנו עושים עם עצמנו? איך אנחנו יכולים לחנך את האנשים להיות בכל זאת יחד? כי הטבע דורש, אחרת... אנחנו נראה מכות קקלים, מלחמות, אנשים לא מסוגלים לקום משפחה ולא כלום. זאת אומרת, יהיו מאוד אכזריים, מפני שלחבר את האישיות, אינדיבידואליות ויחד לא יוכלו. ואז אנחנו נצטרך ללמד אותם, אז הם ירצו ללמוד.
איך בן אדם יודע שהוא נמצא בנקודה של איזון? שהביחד שלו הוא טוב וגם...
הרמוניה בין שני המישורים. זה ממש, הוא ירגיש בזה פתיחת הטבע. ממש פקיחת עיניים במישור החדש. בחיבור בין שני השכבות האלה, אישית וקבוצתית וכללית, הוא ירגיש שנפתח לו עולם חדש. ששם... כל הצורות נגודיות מתחברות ומשלמות זאת זו.
האדם של מחר הוא אינדיבידואליסט?
לא.
יותר מהיום?
לא.
מה הוא?
כל האינדיבידואליסטיות שלו זה רק כדי לתמוך באדם אחד.
לא הבנתי.
שזה מערכת שהיא כולה כנקראת אדם אחד.
לא הבנתי. עוד 10 שנים בן אדם, הפרוטוטייפ, אדם הטיפוסי, הוא יותר אינדיבידואליסט מהיום או פחות?
הוא יהיה אינדיבידואליסטי בזה שהוא יהיה כלול עם כולם.
זאת אומרת שהאינדיבידואליות שלו תופנה למקום אחר, זאת אומרת לטובת החברה ולא לטובתו האישי.
זה יהיה טובתו האישי גם כטובת החברה.
תארוז לי את הכל, אמרת עכשיו כאילו עכשיו הרבה דברים שכאילו נשמעים הפוכים.
מגיעים למצב שכולנו מרגישים את עצמם כאחד. אחד. מה זה כאחד? ככוח עליון כולם. הם משיגים את הכוח העליון בתוכם.
שמה הוא? מה הכוח הזה?
השפעה הדדית, האהבה הדדית שממלא אותם, ובזה הם מגלים את המציאות העליונה.
נצטרך עוד לברר את זה, זה נשמע מורכב ומעניין. זה יהיה יותר כיף מהיום? החיים יהיו יותר כיף מהיום או פחות?
כדאי להגיע לאותם החיים, גם עכשיו.
כדאי. אנחנו איתך, תודה רב לייטמן, תודה יעל,
תודה
גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.